חדש.
חדש.
אקו טיקט.
רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם.
עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
באימא שלך. בחסות.
אנחנו לא יודעים בדיוק מתי נולדת אינטואיציה אמהית, אבל אנחנו יודעים שהכי נכון פשוט לסמוך עליה. מטרנה, הכי קרוב לאימא.
נת נתן, בוקר טוב.
אהלן,
מה העניינים?
מצוין, מה שלומכם?
אחלה.
אני רוצה לדבר היום על נטע.
יאללה.
כמובן שכדאי להתחיל ולומר שכל הדיבור עליה, אבל מה שהיא מייצגת הוא באמת לא מתוך היכרות אישית, אוקיי? די ברור שכשאנחנו מנכסים לעצמנו ניצחון או מדעים או מתגעים בכאלה רמות, זה בכלל לא נטע. זה באמת, באמת המקומות שבהם היא מהדהדת איזו פילוסופיה חיים, איזו תחושת אנדרדוגיות כזאת,
נכון,
שכולנו
נכון.
מכירים. ובינינו אגב, אין סוף טוב כמו ניצחון של אנדרדוג. הילדה השונה שחלמה שאיזה בכלל לחלום, והחלום שהתגשם, תוסיפו על זה מסר פמיניסטי באמת, כאילו ברוח המיתו, מראה וביטחון של דיבה עם אתיטיוד שהוא לא מתנצל, איזה שלמות כזאת עם מישהי, עם המסר שלה, עם מה זה אני, וזה קוקטייל שאנחנו יכולים לאחל אותו רק לעצמנו, ובטח ובטח לכל אחד מהילדים שלנו. אבל בואו נדבר שנייה על הסאבטקסט, כי לי די ברור שנטע לא באמת הלכה בעולם בתחושה שאין לה מקום, נכון? די ברור שהיא יצאה עם גב של משפחה נפלאה ואוהבת.
היא גם מקפידה של... להודות להוריה,
נכון,
כל הזמן
נכון. איזו תחושה כזאת של אהבה ללא תנאי, משהו שם בבית הגידול אפשר לה בכלל לחלום. אחד הדברים הראשונים שחשבתי עליהם, על אמת, כל פעם שהתראינה עוד לפני הזכייה, זה שהיה ברור שיש משהו בבחורה הזו שהוא כל כך שלם, כל כך חשוף, אבל אסוף. אחד הדברים זה מצד אחד איזה מדהים שילדות וילדים שמנים, חריגים, תחויים, לא רגילים, לא מקובלים, זוכרים לראות כזו דמות. ואז מצד שני חשבתי, איזה מזל יש לה שיש, שהיא פותחת את הפה והיא שרה, ושהיא מוכשרת כל כך, ושהיא יצירתית, והיא פרפורמרית, ומה קורה עם כל הילדים שאין להם איזה מתנה מיוחדת, שהם עוד לא גילו איפה הם נוצצים, אין להם איזה כישרון שיכול להוביל אותם בכלל לחלום. הם פשוט חיים יום-יום, שעה-שעה, בתחושה של בדידות או שונות באמת כל כך עמוקה. אז השאלה בעיניי היא בעצם איך מגדלים את הילד או הילדה שלא משנה איזה קלפים הגנטיקה או היקום חילק להם. הם פשוט יעזו לחלום, הם ירגישו שיש להם משמעות. אני חושבת שהסיפור הזה בעיקר מחזיר אותנו למשימה ההורית הכי חשובה, ואני אקרא לה בכותרת אהבה ללא תנאי. אתם מסכימים איתי?
כן.
אם תחשבו על זה טוב, אם אנחנו כנים עם עצמנו, יש המון תנאים ביחסים שלנו עם הילדים שלנו. אנחנו בטעות חושבים שזה חינוך, בטח שזה מגיע מכוונות טובות, אם היא רק תרזה, אם הוא רק יזרום יותר, אם רק תתחיל, אם הוא רק יתחיל לשחק כדורגל או להתלבש אחרת או להתנהג אחרת.
אני בטוח שיהיו הורים שיגידו שזה כאילו לא סותר את האהבה ללא תנאים, שזה כאילו מתוך אהבה אתה רוצה בשבילו שלא יודע מה, כאילו במקרה הטוב בריאות, במקרה כל מיני משפטים, אז שרק יהיה לו קל בעולם,
נכון.
כמו שילדים לא יודע מה יוצאים מהארון להבדיל, ואז ההורים הם נורא מצטערים כי לא יהיה להם מספיק קל.
בכלל לא להבדיל, זה בדיוק זה. ואגב, זה לא רק משפטים, עזבו משפטים, מחשבות. כל מחשבה שיש לך כהורה, אכזבה, ביקורת שאנחנו מחזיקים מול מישהו מהילדים שלנו, נצרבת בהרדיסק והולכת איתו או איתה אל החיים בחוץ, ושם אגב בלי קשר אלינו או בלי קשר לכלום תמיד יהיה יותר קשה. אני חושבת שהסיפור האמיתי או ההשראה האמיתית בסיפור הזה הוא ההבנה שבאמת יש לנו איזה מקל קסמים של פיה שהופכת את סינדרלה לנסיכה, הוא בידיים שלנו. אגב, גם כהורים, גם כאנשים.
כן, אבל עינת, זה גבול מאוד מאוד דק, כי ברגע, הרי גם כהורה יש לך איזושהי תפקיד הרי, כן לעזור לילד, כן לתת לו את הכלים להתמודד, כן, ומצד שני אתה לא רוצה שכל משפט שלך בעצם הסאבטקסט שלו יהיה אתה לא מספיק טוב. לא מספיק רזה, אתה לא מספיק...
אני כל כך מכירה את המשפטים האלה, ואני באמת מרגישה נורא נורא חריגה בנוף. אני מסכימה איתך שיש לנו תפקיד. אני בשום פנים ואופן לא חושבת שיש לו איזושהי נוכחות בשדה הביקורתי.
לא, אבל נגיד סתם, בואי אפילו ניקח את הדוגמה של נטע, כן?
יאללה,
שהיא משקל יתר מובהק, וגם בתור ילדה, אוקיי? את כאימא שלה, היית לוקחת אותה לדיאטנית למשל?
ממש לא.
בגיל 10 שאת רואה שהיא כבר מאוד מאוד גדולה, אומרת אוקיי, צריך לעשות עם זה משהו, בוא נלך לדיאטנית שתסדר תפריט ותלמד אותך לאכול. תלמד אותי להכין לך את האוכל הנכון?
לא.
למה?
והנה נחזור על הלא. כי התפקיד שלי, אני מגדלת ילדים שגם ככה יפגשו את המציאות, את המחירים ואת הרווחים של הבחירות שלהם, או של ההתנהגויות שלהם, או של הגנטיקה שלהם בחוץ. כשהיא תרצה, הילדה שלי, לעשות עם זה משהו, ואגב, היא לא יכולה באמת, באמת לעשות עם זה משהו לפני גיל ההתבגרות המאוחר, והיא תפנה אליי לעזרה, בוודאי שאני אקח אותה. בוודאי שאני אעשה הכל, אני אפשיר שרבולים, וכל הבית יערך בכדי לעזור לה. אבל על הדרך, ב-16 שנה שגידלתי אותה עד אז, התפקיד היחידי שלי הוא להגיד לה מה כן יש בה, כמה היא כן יפה, כמה היא כן
יפה. אני מבין את העניין הזה, אבל אני חושב שמתפספס פה איזה משהו של ההורה, לא יודע, דוגמה אחרת, אם יש לך ילד שהציונים שלו לא מספיק טובים, אוקיי? אתה לא תיזום מעצמך, לא יודע, מה מורה פרטי? או לא תיזום מעצמך איזה שיעה?
אני שאל אותו אם הוא היה רוצה לשפר את הציונים שלו, אני ממש לא אזום בעצמי מורה פרטי, ואני יודעת, אני מודעת לזה שאני מאוד מאוד שונה בגישה שלי. אני חושבת שאנחנו כהורים באמת כל כך עסוקים בעיצוב, מיצוב, שליטה, ואנחנו בטעות קוראים לזה חינוך, כשאנחנו מזניחים, אגב, אתה יודע מה? אם היית אומר, בסדר, אני באמת עסוק בלהאיר בפנס את כל מה שקיים בילד הזה, אני אגיד לך, אתה לא תזדקק להגיד לו, חביבי, אתה יושב עכשיו פעמיים בשבוע עם מורה פרטי. הוא יגיד לך את זה. הוא ירצה להגיע לשם. ומעבר לזה, בוא.
אנחנו פשוט חייבים לסיים מנת, אבל זו בהחלט שיחה חשובה.
אני לא אקח את זה למקום של הערך שלי. ביי נשמות.
ביי.